זאת סוגיה ענקית. הסוגיה היא, מה זאת פורענות? אולי מה מקומו של הרע בעומק? כשרבי עקיבא רואה שועל יוצא מבית קודשי הקודשים ומתחיל לשחוק, וחבריו רואים את אותו שועל יוצא מבית קודשי הקודשים וקוראים בגדיהם, גם הוא קורע את בגדיו. כולם קוראים את בגדיהם, גם הוא קרוע בגדים שוחק. והם קרועי בגדים בוכים, והם שואלים אותו, מפני מה אתה משחק? והוא אומר להם, ואתם מפני מה אתם בוכים? השאלה שלו לא מובנת, ברור למה בוכים. כי שועל יוצא מבית קודשי הקודשים. הוא מסביר להם איך הוא רואה בשועל הזה היוצא עכשיו מבית קודשי הקודשים את גודל הפורענות, וכעומק הפורענות כך הוא רואה את גודל הגאולה, שהוא מעולם לא הבין את עוצמתה עד שהוא רואה את גודל הפורענות. הוא אף פעם לא הבין על מה מדבר הנביא כשהוא אומר, עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים וילדים משחקים ברחובותיה. ועכשיו כשהוא רואה את עוצמת הפורענות, הוא מתחיל לתפוס. צריך להבין את העומק של המושג. פורענות פירושה בעברית לפרוע, פרוע. המקום שבדרך כלל אנחנו מתארים פרע, לא בדרך כלל, תמיד, זה בראש. גדל פרע שיער ראשו. אגב, מגדלים את פרע שיער הראש כשיש פורענות, לא עלינו. באבילות לא מגלחים את הראש, אלא מגדלים אותו פרע. פרע הוא מושג ש... צריך לנתח אותו לעומקו. התיאור שאתה מתאר עכשיו מחטא העגל הוא ירידה של משה רבינו מן ההר למעלה אל העם למטה שנמצא עכשיו עם העגל. והקושי של משה רבינו, אגב, זה בי"ז בתמוז. בי"ז בתמוז. ואתם יודעים מה קורה בי"ז בתמוז? בי"ז בתמוז מתרחשת הפרעות בעין. אתם יודעים מה זה לפרוע? לפרוע זה לבקוע את החומות. לפרוע זה לפרוץ. לפרוע זה, אגב, המילה לפרוע שורשה מהאותיות פי ריש. פי ריש, שורש ששתי אותיות כפולות. פי ריש, פר. עכשיו תוסיפו לאותיות פי ריש אות, ותגלו כל פעם את אותו דבר לצורות אחרות. פרי, באלף. פרוע, בעין. פרץ, בצדי. פרח, בחט. פי ריש, עם תוספת אות אחת, הוא תמיד הפריה בצורה לא משלטת. פרא לימוד מדבר בהפטרה הבאה של הפורענות, בהי. אי אפשר לעצור משהו. זה התרבות, זה פריה. זה הפריה, זה מל ולא פרה. זה הפריה שהיא בלתי נשלטת. עכשיו, למה היא בלתי נשלטת? בכל המילים, פרד, להפריד. פרט, לפרט, להפריט. פרח, לפרוח. לקחת משהו ולפרוח אותו לחצצים, חצצים, חצצים. לפרום. פרש עין, פרש עין הוא הקשה שבכולם, הוא הפרע והוא הראש. אתם זוכרים שאמרתי זה המוחין? נגיע לזה לאט לאט. מה קרה בחטא העגל? יורד משה רבינו מן ההר אל העם, והוא רואה את העגל, זה נורא, אבל עדיין הוא לא שובר את הלוחות. וירא את העגל ואת המחולות, ועכשיו הוא מבין שיש אקסטזה מסביב לעגל. זה הפרע. והוא רואה שהעם הזה קרא לו משהו, והוא בא אל אהרון והוא אומר, כי פרעו אהרון, בפרוע הפרעות, והתנדב עם ברכו השם. פי ריש עין, זה שהדברים מתבררים בתוהו ובוהו, בדבר הכי ראשוני שלהם, הכי ראשיתי שלהם, בקאוס מוחלט. והארץ הייתה תוהו ובוהו. זה פי ריש עין. זה כל הכוחות, זה כל האנרגיות, שאתה לא יכול לתעל אותן בכלל. פי ריש זה פריה ורביה. פי ריש עין זה מל ולא פרה. ואין שום גבול, אבל המובן של אין שום גבול הולך תמיד לשני הכיוונים. הוא הולך ללמטה, לדבר הכי נורא שיש. וכשאתה מתבונן ואתה מתבונן ואתה מתבונן לעומק ומנסה לברר את השורש, אתה חייב לקלוט שזה מגלה שהבעיה היא לא פה למטה, אלא יש משהו שמתברר עכשיו במקומות הכי גבוהים. במאמר הדור הרב קוק כותב כל כך נפלא, הבעיה היא לא בלב, הבעיה היא במוח. דורנו הוא דור נפלא, חושך ואור משמשים בו בערבוביה. הוא כולו זכאי וכולו חייב. הוא פרוע. הוא זועק את מה שאתה יכול בעיניך לראות הכי נמוך. אם יהיה לך את הכוח לעלות ולעלות ולעלות, אתה תבין שיש כאן משהו שהוא למעלה, 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 למעלה. ואז הכל עולה לא על השולחן, אלא על הכל. פורענות היא כשהכל נבקע. ויודעים בתמוז מתחילים ימי הפורענות. כשנבקעים החומות זו טרגדיה. אבל אם אתם שואלים אותי, כשנבקעים החומות, בעומק, בפשטות, זו תחילת הגאולה. אי אפשר יותר לבלף. מישהו בוקע לנו את החומות. מישהו בוקע את החומות ואומר, מה קורה פה בתוך החומות האלה? בעומק, אני תמיד שואל את זה לגבי י"ז בתמוז. על כל אחד מהתעניות אנחנו אומרים שהצום הזה והתענית הזאת יהפוך לנו בעזרת השם ולכל ישראל לששון ולשמחה. יהפוך זה יהפוך כפשוטו. אז ביום תשעה באב חרב הבית. נו, אז כשיתהפך בעזרת השם החורבן, מה יהיה ביום תשעה באב בעזרת השם? יברא. בי"ז בתמוז נפרצו החומות. נו, אז מה יהיה לעתיד לבוא? אל תגידו בטעות, ייבנו. אתם יודעים למה אני לא רוצה שתגידו ייבנו? כי ייבנו זה סימן שאנחנו עוד בגלות. כי השאיפה שלי היא שפרזות יש את ירושלים. אני בכלל לא רוצה שידעו על זה. אני רוצה חומה אחת בירושלים. ואני אהיה לה חומת אש, נאום השם מסביב. הוא יהיה החומה. וירושלים תתפשט עד שערי דמשק. ופרזות יש את ירושלים. נו, אז מה יהיה? אז מה ההיפוך? ההיפוך? אתם יודעים מה היה בי"ז בתמוז? בי"ז בתמוז פרעו פרעות. בי"ז בתמוז הובקעה החומה מבחוץ פנימה. מסיטרא דמסאבותא. מכל הטומאה. מרומא. ואתם יודעים מה קרה כשהם פרצו את החומה פנימה? אתם יודעים מה הם ראו? שירושלים מלאה חומות. ביני לבינך. ביני לביני. בינינו להבינו שבשמיים. את זה ראו בי"ז בתמוז. ראו שהחומה שהייתה בחוץ הייתה חומה קטנה מנייר. החומות שמחריבות זה קנצה ובר קנצה בפנים. אתם יודעים מה יהיה לעתיד לבוא בי"ז בתמוז? לעתיד לבוא בעזרת השם, אנחנו בין המצרים, זה הכל אחד. יבקעו החומות. מבפנים, החוצה. עד ביתי בית תפילה יקרא לכל עמים. הבחינה הזו של הפריעה, הבחינה של הפריעה היא בחינה מחרידה, היא בחינה נוראית. אתם יודעים מה שיא הפריעה? אתם יודעים מה שיא הפרעות עלי אדמות? שועל מהלך בבית קודשי הקודשים. הרי ממה מזדעזעים שם החכמים? מקום שכתוב בו והזר הקרב יומת. מה, אין סדר אצל הקודש ברוך הוא? מקום שכתוב בו והזר הקרב יומת ועכשיו שואלים הלכו בו? אמר להם, זאת אומרת, הכל מתברר מהשורש. אין טיוחים. יגיעו עד לשורש, עד להתחלה של ההתחלה. על מה מתנבא ירמיה? ירמיה מתנבא שהוא הולך להיות מופקד על זה שעל ירושלים הולכים להגיע כל הגויים הכי שפלים, האומות הכי קשות. למה האומות מגיעות על ירושלים? ודאי, זה חורבן נורא. זה לפרוע, זה לבקוע את חומותיה. ואולי זה מה שיעורר אותנו להגיע למקום שאנחנו צריכים להגיע אליו? לא אולי. אולי זה מה שאנחנו כל כך מתנגדים לירמיהו, כי אנחנו לא מוכנים לקבל את התהליך הזה של מקל שקד? אולי אנחנו לא מוכנים לקבל את התהליכיות בעולם ואומרים די, כבר עברנו את זה? מה היה חטאם האמיתי של המעפילים אחרי חטא המרגלים? מה היה חטא? מה הם עשו כל כך רע? מבינים את חטא המרגלים, תופסים את הטעות, קמה קבוצת אנשים גדולה מאוד, מיוחדים מאוד, ואומרים, הננו ועלינו אל המקום אשר אמר השם, כי חטאנו. יש יותר מזה? זה לא הנני כמו הנני של אברהם אבינו? כי חטאנו ועלינו לאן? לעשות מה שאני... אל המקום אשר אמר השם. אומר להם משה, אל תעלו, כי אין השם בקרבכם, ואם תעלו תנגפו. מה קרה? הוויכוח שלהם היה על דבר אחד. משה רבינו אמר בשם הקדוש ברוך הוא שמתחיל עכשיו תהליך ארוך של 40 שנה. והמעפילים אמרו שאפשר לוותר על התהליך. אני רוצה לצפות לישועה, אני רוצה לזרז, אני רוצה לבקש מהר אהוב קיבה המועד לכוננו כימי עולם. אבל השאלה אם אני מוכן להבין שאני לא יכול לוותר על אף שלב בהיריון. אני רוצה לבקש הכי מעט איסורים, אני רוצה לבקש עכשיו, 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 אבל מה פירוש עכשיו? עכשיו, בגלל שהכל מוכן. כי אני רוצה להתפלל שהכל מוכן. לפרוע זה להתחיל את הדברים מההתחלה שלהם. זה לבדוק את הדברים מהמקור ולהגיע עד למקום הכי קשה. אתם יודעים מה? במשל הפשוט, אתם יודעים מה זה לפרוע? מה זה לבקוע? זה כשאני מתחיל טיפול לא עלינו, כשמתחילים ניתוח הכי קשה בעולם. יש כמה שלבים, אבל השלב הקשה הראשון הוא השלב שבו אני נוגע בנקודות הכי קשות. אני רק פותח, אני רק פוצע, אני רק גורע, אני פורע. אם אני רק אפרע ואשאיר את זה פרוע, הרסתי כל מה שיש. אבל זה השלב שבו אני פורע. לא תמיד אנחנו מודעים אליו, כי זה השלב שבו אנחנו מורדמים. אתם יודעים מהו חורבן? חורבן הוא לפרוע בלי הרדמה. הוא להרגיש עכשיו את הפרעות האלה. עוד מעט נגיע למקל שקד הזה. אני נזכר עכשיו באותה גמרא מפורסמת של קמצא ובר קמצא. משום מה תמיד עוצרים בה באמצע. הסיפור של קמצא ובר קמצא מופיע בשתי צורות. אני אגיד אותו כפי שהוא מופיע דווקא במדרש. אבל בגמרא בהמשך יש לו חשיבות עצומה שלא תמיד שמים לב אליה. היא סוף הסיפור. חז"ל אומרים על קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים. אמרתי יותר מפעם שלדעתי טועים פה בניקוד. הגמרא היא לא מנוקדת. לדעתי הקריאה הנכונה היא לא על קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים בלשון עבר, אלא על קמצא ובר קמצא חריבה ירושלים. אם אתה רוצה להבין למה ירושלים חריבה, זה לא שיעור בהיסטוריה, זה שיעור בעכשיו. על קמצא ובר קמצא חריבה ירושלים. כי כל מי שלא נבנה בימיו ובימיו פירושו עכשיו כאילו חרב בימיו. ירושלמי זה מופיע בצורה הרבה יותר קשה. כאילו הוא החריבו. איפה אני עכשיו בעבודה שלי? מה אני עושה בבניין של המקדש שאני עושה? ציון במשפט תיפדה. ושווה בצדקה. אז בסיפור של קמצא ובר קמצא, אני אחזור אחרי זה לירמיהו. אני אעשה הפסקה לדקה על קמצא ובר קמצא. זה סיפור מופלא. יש לו חצי שני. החצי השני מדבר על גויים. החצי הראשון מדבר על היהודים. כמו בירמיהו. כולם עסוקים בחצי הראשון, וטוב. אבל צריך להבין מה עושה שם החצי השני. החצי הראשון הוא כזה. ההוא גברה, דרחמי קמצא. היה אדם אחד שקוראים לו ההוא גברה. והיו לו שני אנשים, שני יהודים. זה די דומה להרבה המשפט שאני הולך להגיד. אחד שהוא אוהב ואחד שהוא שונא. זה לא בדיחה, זה עצוב. ורחמי קמצא הוא בעל דבבי בר קמצא. לאהובו קראו קמצא, ולשנואו קראו בר קמצא. עבד סעודתה, עשה סעודה. אמר לשמשו, לך ותזמין את קמצא. קמצא הוא הרי אוהבי הגדול, אהובי הגדול, תזמין אותו לסעודה. המדובר הוא בבית שני, המדובר הוא בסעודה בירושלים, עוד מעט אתם תראו את עוצמתה ואת גדולתה. לך תזמין לי את קמצא. אבל הייתי לי בר קמצא. הלך הבחור שלנו, ובמקום להביא את קמצא, הביא את בר קמצא. אתם תחליטו אם זו הייתה טעות, אם זו הייתה שגגה, אם זה היה במזיד, אם זה היה לבדוק איך יגיבו, אם זה היה לראות מה נשמע. אולי זאת הייתה צדקות כדי סוף סוף לעשות שלום? מה שאתם רוצים. הייתי לי בר קמצא. אתה, הגיע בר קמצא. אשכחי, רואה, הוא גברה, מי זה הוא גברה? המערך, בעל הסעודה, בעל הבית. אשכחי, דהווה יתיב. הנוסח במדרש, דהווה יתיב בין אריסטיה, כמו אריסטון. הוא יושב שם בסעודה, והוא יושב שם בין הגבירים. אמר לי, תראו את הביטוי, הוא כל כך חזק. מיק דהוא גברה, בעל דבבה דהוא גברה, מי בא איתך? ההוא גברה זה מה שאומרים היום בעברית הילדים ההוא. והאיש ההוא, אותו אחד. והוא אומר לו כך, הוא אפילו לא אומר את שמו, הוא לא מדבר אליו לא בגוף ראשון, לא בגוף שני, הוא מדבר אליו כאיזה משהו מיותר שצריך להיעלם מהעולם. הרי ההוא גברה, שונו על ההוא גברה. מה אתה מחפש פה בכלל? קום, פוק. קום, ועוף מפה. דינר הכי גדול בירושלים. אמר לי, הועיל ועתי, ועכשיו אני עורך דין שלו לשנייה, זה לא אני עשיתי את זה בכוונה, זה השמה שלך. הועיל ובאתי, שווקן, ויהיב נלך דמי מדה אכילנה ושתינה. בסדר, מספיק ביזיון? אני אשב פה, ואני אשלם לך אחר כך כאילו באתי למסעדה. טוב, באתי לאכול. בסדר, אני לא חבר. אמר לי, לא. השיחה היא מאוד קצרה. אין לנו מה לדבר בכלל. לא. אמר לי, יהיב נח לך דמי פלגה דסעודתך. דינר גדול, אה? חצי עליי. כלומר, מסתבר שגם בר קמצא גמר חודשים. אמר לי, לא. אמר לי, יהיב נח לך דמי כולה סעודתך. רק אל תהרוג אותי פה לפני כולם. אני לא יכול את הבושה הזאת. אני אתן לך את דמי כל הסעודה הזאת. וכולם יגידו שזו סעודה שאתה עשית. אמר לי, לא. נקתי בידי ועוקמי ואפקי. לקח אותו בידיו, העמיד אותו והעיף אותו. במדרש כתוב פה המשפט, ויתיב שם רבי זכריה בן אבקולס ולא מיכה. אחד מגדולי החכמים ישב שם, והיו שם עוד הרבה חכמים, עוד מעט תראו, וגם הוא לא מיכה. אמר, הועיל והבו יתווי רבנן ולא מחו בי, אם ישבו פה חכמים ולא מחו בו, שמע מינה כניחה להו. שמעו טוב את המסקנה שלו. אם ישבו פה חכמים ולא מיחו בו, משמע שזה נוח להם מה שהוא עשה לי. כאן כבר קשה לי קצת להיות עורך דין שלו. אני מבין שאתה עכשיו בכעס, אני מבין שאתה מרוגז, ועולם לא ישפוט אדם בכעס, סדר גמור, אבל בואו נחשוב רגע הגיונית מה אתה אומר. נוח להם.